רבותיי, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, ואנחנו לקחנו לעצמנו את הזכות והחובה גם יחד ללמוד, קראנו את זה פרקי ירמיהו הקשורים לחורבן, נכון? תודה, ברוך תהיה, הצלת אותי ממש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שבאו. למרות שירמיהו מתנבא גם לכל אורך תקופת המלך יאשיהו, אנחנו במסגרת המצומצמת והמוגבלת שלנו רוצים להתמקד בנקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה, כדאי לזכור את זה, זה השנה הרביעית למלך יהויקים. בסדר? שם אנחנו שמים זום. אנחנו עכשיו עושים קורס העמקה בשנה הרביעית למלך יהויקים. מה קרה שם? אז בפעם הקודמת, אני מזכיר לכם מה ראינו בפעם הקודמת. בפעם הקודמת ראינו את נבואות ירמיהו שקדמו למלחמת מצרים באשור בכלל. אשור היא המעצמה המזרחית הגדולה, היא כבר מולכת בכיפה כמאה שנה. אשור השאירה כאן חותם בל יימחה בממלכת יהודה בתקופת חזקיה, 100 שנים לפני התקופה שאנחנו נמצאים בה כעת. סנחריב מגיע לכאן, מגלה את עשרת השבטים, עושה מסע שלם בערי יהודה, מגיע לירושלים וצר עליה. רבותיי, אנחנו נקרא לא בשבת הזאת, אלא בשבת הבאה, את פרק א' בספר ישעיהו, נכון? בפרק א' בספר חזון ישעיהו בן אמוץ, זה פרק ש... כמעט בלתי אפשרי לפרש אותו על שום תקופה חוץ מעל תקופת חזקיה המלך. למרות שישעיהו מתנבא בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו מלכי יהודה, עוזיהו ויותם מלכים צדיקים, עוזיהו שם איזה בעיה, אבל אחז ודאי מלך רשע, וחזקיהו מלך צדיק, ופרק א' מדבר על שרייך סוררים, חברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, אבל כשקוראים את התיאור בישעיהו פרק א', את התיאור שהנביא מתאר את ממלכת יהודה, התיאור הזה יכול להתאים רק לימי חזקיהו. ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה ושממה כמהפכת זרים, בת ציון כסוכה בכרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה, לולי אדוני צבאות אותירנו שריד כמעט כסדום היינו לאמורה דמינו. למתי זה מתאים? בימי עוזיהו זה ודאי לא מתאים, כי עוזיה היה אימפריה. המלך עוזיה היה אולי אחד המלכים היותר מפוארים בממלכת יהודה. יותם המשיך אותו, לא היה שם קרבות או איזה הפסדים. אחז היה מלך רשע, אבל ודאי לא היה שם איזה קטסטרופה צבאית, אבל בימי חזקיהו, כשסנחריב צר על ירושלים, אנחנו מבינים שבדרך לירושלים הוא עובר. הוא עובר בכל אזור יהודה ובנימין ושורף תערים אחת אחרי השנייה. אז אנחנו מבינים היטב מי הוא סנחריב. ופתאום מתנבא ירמיהו, כן, ראינו בשבוע שעבר את המורכבות, כי ירמיהו מתנבא שעתידה לעלות מעצמה חדשה ממזרח. הוא מתנבא את זה עוד לפני שפרעה יוצא לקרב שבו הוא מנצח את את אשור בקרב קרקמיש, ולכן הנביא ירמיהו בעצם נתפס כלועגים לו, צוחקים עליו, זה נראה לא ריאלי מה שהוא אומר, זה לא נראה מעשי, זה לא נראה אפשרי. גם בנבואה השנייה שלו, כל זה ראינו בפרק שם בסוף, במנווה וכו', גם בנבואה השנייה שלו, כשפרעון יכול יוצא לקרב קרקמיש השני מול מלך בבל כבר, שירש את אשור, וירמיהו מתנבא שהוא רואה גל אדיר עולה מצפון, אף אחד לא מאמין, אף אחד לא משער, שמלך בבל הצעיר לימים, בסך הכל 4 שנים בגזרה, מולך, יורש את אשור, הוא זה שיצליח לרדת מלמעלה, מצפון מזרח, לעבור את אשקלון, את עזה ולתקוף את מצרים בארץ שלה, ולכן המדיניות של יהויקים היא כל הזמן לסמוך על מצרים. על המשענת הזו שנקראת מצרים, היא המעצמה המקומית, היא המעצמה האזורית, היא המעצמה הדומיננטית, הוא סומך עליה, והנביא ירמיהו אומר לו, לא, זה טעות. אולי נסיים רק בפסוקים שקראנו בפעם שעברה. לא בכ"ו, זה היה ב... בממבב, ממבב. כן? ממבב, בוא נקרא בפרק ממבב פסוק כף. איזה ספר? ירמיהו. אנחנו עוסקים בלמורות ירמיהו, זה נדבר כל מה. פרק ממבב פסוק כף. עגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון באבא, גם שכיריה בקרבה כעגלי מרבק, כי גם הם היפנו נסו יחדיו לא עמדו, כי יום אדם בא עליהם את פקודתם. קולה כנחש ילך, כי בחיל ילכו, וכרדומות בעולה, כחוטבי עצים כרתו יערה נאום אדוני, כי לא יחקר, כי רבו מהרבה ואין להם מספר. עובי שבת מצרים ניתנה ביד עם צפון. תשימו לב שהוא לא אומר מי זה העם הזה. הוא משאיר את זה, הנבואה נשארת עמומה. עם צפון, הגיע העם מצפון. זה עם צפון, אשור קרסה, מי יחליף אותה? זה לא ברור, עם צפון. אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני פוקד אל המון מינו ואל פרעה ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלאכיה ועל פרעה ועל הבוטחים בו, ונתתים ביד מבקשי נפשם. כאן הוא מגלה, וביד נבוכדרצר מלך בבל וביד עבדיו, ואחרי כן תשכון כי מקדם נאום אדוני. עכשיו, זה הסיכון. זה הסיכון. אבל יש גם סיכוי. מה הסיכוי? אנחנו כבר, בגלל שאנחנו אחרי החורבן, אז אנחנו כבר עשרת השבטים, זה מעבר לאופק. אבל בתקופתם, זו הייתה הטראומה המרכזית. הטראומה המרכזית שהיממה את בית ישראל, זה האובדן של 80% מעם ישראל. טק, נעלמו. סנחריב יגלה אותם, ואתה אפילו לא יודע איפה הם. כי סנחריב הרי המדיניות שלו זה לבלבל את האומות. אז הוא יגלה אותם לא למקום אחד, אין ריכוזיות. זה לא כמו גלות בבל שיש ריכוזיות. אגב, אני רוצה להמליץ בחום על תערוכה נפלאה שהגעתי אליה במקרה. הלכתי למוזיאון ארצות המקרא לתערוכת התחלת. יש שם תערוכה על התחלת. יש לי תערוכה יפה, נחמדה. גם ממליץ עליה, אבל אפשר להגיד שהיא כמעט לא חידשה. לי. זה משהו. מי שקורא את הספר לטעום מהשמיים, לדעתי יעבור חוויה יותר עמוקה. אבל בדרך לתערוכה היא, יש תערוכה נוספת, שאני ממליץ עליה ממש בחום. היא תערוכה גם מאוד מאוד עוזרת למי שכאן... איתנו עכשיו, זה נקרא גלות יהודה שבבבל. גילו, הספרתי על זה פה, לא? לא סיפרתי? גילו בבבל באיזה, באחד המקומות, גילו כאלה טינים כאלו, כמו כתבים, עשרות, לוחיות, כן, עשרות, עשרות, לא אחד ולא שניים, עשרות, שמתארות אלפים. אתה היית בתערוכה? כן. קראת על זה? מה? הוא כתב את הספר. אז אלפים, כן, של תיאור של כפר יהודי בבבל, השם שלו, אתה זוכר את השם שלו? משהו עם יהודה כזה. 15 שנה אחרי חורבן בית ראשון. זה התיאור. כלומר, אלה הגולים, אלה גולי יהויכין, או גולי יהויכין, או גולי מיד צדקיהו, 15 שנה אחרי. שם כל מיני מסמכים, סחירויות, שמות. שמות שאתה... חגי, נתניה, כל מיני שמות שאנחנו מכירים. ואתה פשוט רואה, במסעות זה נורא יפה, זה תערוכה ממש מובילה אותך, היום גם הכל עם טאבלטים, אתה יכול כאילו להיכנס ולראות, וזה ממש מוביל אותך מעליית סנחריב, ואחרי זה עליית נבוכדנצר, הגלות הראשונה, הגלות יהויכין, עד שאתה מגיע למרכז החדר, ושם כאילו רואים את העיירה היהודית הזאת, איך היא נראית. אז בסדר, זה כאילו אחרי החורבן, אבל עד החורבן, הטראומה הגדולה ביותר זה אובדנם של עשרת השבטים. לאן הם נעלמו? איפה נעלמו כל האחים שלנו? עשרה שבטים. אשר, זבולון, שבטים מרכזיים בעם ישראל. נעלמו. אומר הנביא, ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי נימי מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב ושקד ושם ואין מחריד. יש פה גם סיכוי. אם נקבל על עצמנו את עול מלכות מלך בבל שמגיע, יכול מאוד להיות שדרכו נוכל לגלות מה? פרשיות נעלמות. חברים, השבוע הגיע השעון של אלי כהן. לא יודע, המוסד הביא אותו, לא יודע מאיפה הביא אותו, המוסד הביא אותו. מה?
פרסמו.
מה זה, מה צריך לדבר על זה? טוב, לא יודע, אם דיברו על זה, כנראה ש... אז אתה רואה שזו סוגיה שמטרידה. ודאי, את כולנו. יש כאן אדם, מסר את נפשו למען עם ישראל. איפה הוא קבור? איפה הוא נמצא? איפה קברו אותו הרשעים האלה? עכשיו, אנחנו אומרים, אולי אם השלטון בסוריה יתחלף. הרי לפני שנתיים פרסמו סרטון של ההוצאה שלו להורג. של ההוצאה להורג, וגם של איך מורידים אותו מהחבל ומחסים אותו לארון ומסעית נוסעת. וזה סרטון שפרסמו המורדים. הם במלחמות הגיעו לאיזה כנראה מאגר כלשהו, גילו את זה והעלו את זה. אז אם התחלף השלטון בסוריה, אולי נוכל לדעת מה קרה עם באומל, פלדמן וקץ. איפה הם? איפה החיילים האלה? יש כל מיני עדויות סותרות, לכאן ולשם. אולי נדע מה קרה, מה עלה בגורלו של רון ארד. אלי כהן. השלום עם מצרים הביא לגילויים של הרבה מאוד אנשים, הרבה לוחמים שהיו נהדרים בסיני. אתם יודעים, זה הכל דיונות שם, הכל חולות, נדמה לי את חץ, שמואל חץ, מצאו, רב סרן שמואל חץ, מפקד טייסת הפנטום הראשונה, טייסת האחת, מצאו את הגופה שלו בעקבות הסכם השלום. אפשר היה לחפש באזור ששיערו שהוא נפל, ושם גילו את השרידים של הגופה שלו, וצלילות בים וכולי. עד היום יש כאלה שלא מצאו אותם, אבל אתה יכול לחפש. אז שינוי המדיניות, עולה מלך בבלי, אנחנו יכולים, זה 100 שנה, 100 שנה הם עוד איתנו. 100 שנה זה אומר שהם עוד לא נטמעו, 100 שנה זה אומר שיש שם איזה סבא שעוד יכול לספר לנכד שהוא עוד היה בארץ ישראל. זה שנייה איפה שהם נעלמים ונטמעים. הרי היום עכשיו, נכון, אומרים שיש איזה 80 מיליון יהודים בעולם, ככה אומרים. באפגניסטן, יש קהילות שלמות באפגניסטן שממש אי אפשר להתעלם מזה, נכון? אתם מכירים את הסיפורים שם? באפגניסטן יש קהילות שלמות ש... הטליבנים. הטליבנים? באמת? לדוגמה?
משהו שיריות של חנוכה, משהו שיריות של קטרון שבת, תלוי בשבטים.
כן, יש, ובני מנשה וכל מיני כאלה. יש עכשיו, וחבר שלי סיפר לי, יש לי חבר שעכשיו טס לאוגנדה. יונתן סגל טס לאוגנדה, הוא יחד עם הרב ריסקין, איזה משהו, הם גילו שם איזה שבט אפריקאי שהם, יש להם מנהגים חזקים מאוד של יהודים, הם שומרים שבת, וזה מרכז אפריקה, וזה, והם טסים לשם, טסים יענים שם. ואם הם יהודים, אז זה פותר לנו את הבעיות פה, אנחנו מביא איזה 20 מיליון מהם, תוך שנייה פותרים פה את הכל. כן. כל פנים, אתה יודע, זה, מה שאתה אומר עכשיו זה סוגיה, סוגיית המספר של העם היהודי, אנחנו הרי, ברור ששישה מיליון זה כלום, אנחנו היינו הרבה יותר. אז אומר הנביא, יש פה גם הזדמנות, את זרעך מארץ שבים, עדיין אין זרע בארץ שבי, חוץ מעשרת השבטים, ושב יעקב ושקט ושנה... מה? כן. נו. אלא? וואלה. אכלו כהן, טוב. כי איתך אני, כי אעשה כנה בכל הדברים וכולי. טוב. עכשיו, מה שנרצה לראות היום זה מה הם נבואות ירמיהו כשזה קורה. גם יונה. אבל לא מבין את השאלה כל כך. מה האלטרנטיבה? מה אתה מציע? שמה?
יש נביא, רוצים שהעם ישמע לו? למה לתת לעם את הסיבה לענות ירמיהו?
אני מבין מה שהוא אומר. קודם כל...
למה להכשיל אותו בנבואה?
כאילו לפני עיוור, יש פה לפני עיוור. אז קודם כל בוא נראה, בסדר? קודם כל, כשלומדים את כל ספר ירמיהו, אנחנו לא עושים את זה. עכשיו אנחנו רואים שבהחלט יש תחנות. כלומר, השנה הרביעית ליהויקים, בגלל מה שאתה אומר לי, בגלל שבאמת המציאות הייתה נורא נורא מבלבלת, אתה רואה שאנחנו נראה גם בהמשך נבואות שבו הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, לא קרה כלום, אני מבין למה לא האמנתם, זה באמת היה מורכב, אבל הנה, עכשיו שזה קורה, אז... כלומר, מה שאני בעצם בא לומר זה... הוא הקדים את זמנו, אבל למה? לפעמים אתה משלם מחיר בטווח הקצר ומרוויח משהו לטווח הארוך. ככל שאתה אומר משהו שהוא יותר לא הגיוני, בסדר? ככל שאתה הנביא מקדים כאילו את זמנו ואומר, תקשיב, הוא הולך להיות משהו שאתם בכלל לא רואים, אתה סופג יותר לאג בהווה, אבל כשהדבר הזה קורה, כולם אומרים, וואו, היחיד שצפה את זה, הוא נהיה עכשיו איזה רשקה בעל. אז עכשיו הנביא ירמיהו אומר כל מיני דברים שהם באמת נראים לא ריאליים, אבל בסופו של דברים קורים, והם קורים אחד לאחד. ופתאום אתה מסתכל אחריו ואתה אומר, רגע, בוא'נה, היחיד שצפה את כל ה... אתה יודע, זה כמו שהיה עכשיו עומד איזה נביא לפני 4, לא יודע כמה, 10 שנים, וצופה את התמוטטו צבאות ערב, מגיש תוכנית לצהל, אומר לו, צהל, נא לפרק, 3 חטיבות שריון זה מיותר, אתה לא צריך להחזיק שום כוחות מול זה, למה? עוד 3 שנים צבאות ערב מתפרקים. זה דברי הבל. תמשיך את כל תוכנית האימונים כרגיל. פח, 3 שנים אחר כך זה קורה, וואי, איש קדוש. אז ירמיהו, ומה שאתה עכשיו שואל, זה בדיוק מביא אותנו לפרקים שאנחנו כרגע נדבר היום. מה עם הפרקים שירמיהו מתנבא כשזה קורה? כשמלך בבל באמת מגיע. אז יש כאן איזה סוג של כמעט, לא שמחה לעד חלילה, אבל שמחה, הנה, סוף סוף העם מבין, סוף סוף העם רואה, עכשיו העם ילך איתי, ועדיין לא מאוחר לתקן. ירמיהו, נבוכדנצר הגיע לכאן, הוא עכשיו שולל, עכשיו הכל התברר שאני צדקתי, כלומר שדבר השם צדק, קדימה. לא, אני רוצה להסביר, וכל מה שאתה שואל, כלומר אנחנו בעצם תאמנו את השאלות לפני השיעור, זה בדיוק הנבואות שאנחנו הולכים לראות היום. יש בקורס טייס, יש שלב שהחניך מתחיל לטוס בדו מושבי, היום קוראים לזה לוי, כן, והמדריך יושב מאחורה, והטייס, חניך הוא טק טק טק. עכשיו אם החניך הזה הוא עושה שטויות, בשלב מסוים המדריך יכול להגיד לו, אני לוקח. כשמדריך אומר אני לוקח, זה אומר שהחניך עוזב את ההגעים, אסור לו לגעת בכלום. זהו, אני לוקח, זה אומר שאתה... לפעמים אני לוקח כי הוא רוצה ללמד אותו משהו שעדיין לא ידע, בוא תלמד איך עושים גלגול חבית, למד אותך, אז זהו, אני לוקח. והוא אומר, לא, עכשיו תורך. הפרקים האלה הם בעניין של אני לוקח. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם איבדתם את יכולת ה... נתתי לכם אפשרות להתנהל בעצמכם וכולי, זה לא הולך. פה הולכת להיות קריסה, אני... ואומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני לוקח. זהו. יצא מכלל שליטתכם, הולך לעלות עליכם כוח שהוא גדול מכם הרבה יותר, אני לוקח. הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות, זה להיערך לזה. לא תוכלו להשפיע על מהלך המציאות. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח. רק מזה תבין כמה גדולה התקופה שלנו, שבה הקדוש ברוך הוא החזיר לנו חזרת ההגה. ואמר, קחו, אני מלווה. אני עובר לשבת ליד הנהג, בחלק מהמקרים מאחורה, ועכשיו ההגה אצלכם ביד, תנווטו אתם. חוזר לסמוך עליכם, זה גאולה ברמה גבוהה. פה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח. והעבודה, זה עבודה קשה מאוד, זה להבין את זה, זהו, נגמר. הסיפור שלכם נגמר, אתם, ככל שאני נותן לכם לנהוג, אתם מובילים את האוטו הזה לתהום שאי אפשר יהיה להוציא אותו ממנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אני לוקח, בואו ננסה לעשות תאונה קלה, בואו ננסה לעשות את זה בצורה הזה, הנה אני שולח לכם נביא שיסביר לכם מה אתם צריכים להתנהג, אבל אל תנסו לנהל מדיניות, תתפתלו. זה העבודה. ולכן הוא שולח נביא. עכשיו, זה משימה מאוד מאוד קשה, כי מי ירצה לוותר, אבל כשאתה נתקל פעם אחרי פעם, כאילו, אתה נתקל בזה שבאמת הנביא אומר דברים והם קורים, אומר והם קורים, אז אתה אומר, אוקיי, אז אני מבין שהריאל פוליטיק היא כבר לא עובדת. וכאן הולך לקרות משהו אחר, ואני צריך, אולי אני צריך לשמוע בכל דברי הנביא. עכשיו זה הולך ומוקצן, ספר ירמיהו בדיוק מגביר את הציר שאתה מדבר עליו, כמו איזה טופה טם טם, בדיוק מגביר את הוויכוח הזה. אנחנו הרי בוא ננעץ רגע את הנקודה האחרונה. אחרי שכבר הבית נחרב, וכבר כולם ראו בעיניים שמה שאומר ירמיהו קורה אחד לאחד, ושארית הפלטה שואלת את ירמיהו אחרי שנרצח גדלה בן אחיקם, תגיד לנו מה לעשות, להישאר פה או לברוח למצרים? וירמיהו אומר להם, אוקיי, אני אתפלל וכולי. הקדוש ברוך הוא אמר לי, תישארו פה, מלך בבל לא יעשה לכם כלום. הם עדיין בורחים למצרים, הם אומרים, לא, זה לא הגיוני מה שאתה אומר, אנחנו נלך לברוח למצרים. אחרי חורבן הבית, אחרי שראו שהכל קרה. זה בדיוק העניין. האם אתם תצליחו להבין שזהו, hands off, הקדוש ברוך הוא לוקח. אתם צריכים, ירדתם מהבמה, פה צריך לפרק את העניין, הקדוש ברוך הוא לוקח, רוצה להוביל את הספינה הזאת לאיזשהו חוף מבטחים יחסי, כדי בעוד 70 שנה להתחיל מההתחלה, תשתפו עם זה פעולה, או שאתם יכולים לעשות, לנווט את הספינה ולהתנגש עוד פעם ולעלות על סרטונים ולהישבר. זה הסיפור. בואו נראה את הנבואות שירמיהו מתנבא לקראת הגעתו של נבוכדנצר. אז אנחנו מדברים על פרק ד' פסוק ג', ואחרי זה פרק כ"ו, ואחרי זה אנחנו צריכים לראות גם את פרק כ"ו, נראה לי. כן. יאללה, בואו, תמיתי, כן, אנחנו רוחים. פרק ד' פסוק ג', ככה אמר אדוני לאיש יהודה ולירושלים, נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים, הימולו לאדוני ואסירו עורלות לבבכם איש יהודה ויושבי ירושלים, פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מחבב מפני רוע מעל לכם. אגידו ביהודה ובירושלים השמיעו ואמרו, תקעו שופר בארץ, קראו מלאו ואמרו, יאספו ונבוא אל ערי המבצר. הגיע הזמן להיכנס לערי המבצר. שאו נס ציונה, עכשיו תראו את כן, האתוס הציוני, שאו ציונה נס ודגל, זה מכאן, אבל הפסוק הזה הוא פסוק שמדבר על פוך, על תבוסה. שאו נס ציונה, העיזו, אל תעמודו, כלומר, שאו נס, קחו את הדגל לציון, אל תעמדו בערי השדה, בערי רבי שלמה, אנחנו קוראים בפרק ד' בפסוק ו', בספר ירמיהו, בסדר? שאו נס ציונה, העיזו אל תעמודו, כי רעה אנוכי מביא מצפון ושבר גדול. עלה אריה מסובכו ומשחית גויים, נסע, יצא ממקומו, לשום ארצך לשמה. כלומר, ירמיהו אומר, חבר'ה, הוא התחיל. המסע התחיל, נבוכדנצר יצא לדרך. עריך תצינה, לשון הצתה, כן? מעין יושב. על זאת חיגו שקים, שפטו והעלילו, כי לא שב חרון אף אדוני ממנו. ויש כאן, בואו נמשיך עוד קצת. והיה ביום ההוא נאום אדוני, יאבד לב המלך ולב השרים, ונשמו הכהנים והנביאים יטמעו. ואומר, אדוני אלוהים, אכן, השי ישת על העם הזה ולירושלים, אמור שלום יהיה לכם, ונגע חרב עד הנפש, בעת ההיא אומר לעם הזה ולירושלים, רוח צח שפיים במדבר, דרך בת עמי לא לזרות ולא לעבר, רוח מלא מאלה יבוא לי, עתה גם אני אדבר משפטים אותם. ואז הוא מתאר את האימפריה הזאת, הנה כעננים יעלה, וחשופה מרכבותיו. כשהייתי בצבא בשריון, אז זה היה פסוק בפלוגה שלנו. לא אצלנו, בגדוד, יש גדוד סופה. גדוד 53, בחטיבת ברק. אז זה כסופה מרכבותיו. חבל רק שזה פסוק שנאמר על נבוכדנצר, ולא על צבא קודשנו. קלו מנשרים סוסיו, אוי לנו כי שודדנו! כבשי מרעה ליבך ירושלים, למען תיבשי עד מתי תלין בקרבך מחשבות עונך, כי כל מגיד מדן הוא משמיע אבן מהר אפרים. כלומר, משם הוא מגיע. מדן, צפונית. אחרי זה הוא עובר לאזור הר אפרים, בדרכו לירושלים. הזכירו לגויים, הנה השמיעו על ירושלים, נוצרים באים מארץ המרחק. זה לא צליינים, אלא מה זה נוצרים? לא. או נוצרים, או שומרים, או כאלה שינצרו אותנו, יעשו עלינו מצור. ויתנו על הרי יהודה קולם, כשומרי שדה היו עליה מסביב, כי אותי מראתנו עם אדוני, דרכך ומעלליך עשו אלה לך, זאת רעתך, כי מר כי נגע עד ליבך. והנביא ממשיך, מאי מאי אוכיל הקירות ליבי, אומר לי ליבי לא אחריש, כי כל שופר שמעתי, נפשי תרועת מלחמה, שבר על שבר נקרא, כי שודדה כל הארץ, פתאום שודדו עלי רגע יראותיי, כן? עד מתי יראה נס, אשמע כל שופר. אז זה נבואה אחת. גם בפרק ו' הנביא מדבר על זה. פרק ו' פסוק איפה נתחיל? כן, פסוק א', אפשר להתחיל מפרק ה' פסוק ל'. שמע ושערורני אתה בארץ, הנביאים ניבאו בשקר, והכהנים ירדו על ידיהם, ועמי אהבו כן, ומה תעשו לאחריתה? כלומר, כולם מתנבאים בשקר. מה עם נבואות השקר? יהיה בסדר. הוא לא יבוא מלך בבל. גם אם הוא ינצח את מצרים בקרקמיש, אין לו שום אינטרס לרדת עד לכאן. למה שהוא יתרחק מארצו? מה חסר לו במזרח? וכו' וכו'. העיזו בני בנימין מקרב ירושלים ובתקוע תקי שופר ועל בית הכרם שאו מסת קיראה נשקפה מצפון שבר גדול. הנבה והמעונגה דמיתי בציון. בציון הנבה והמעונגה אליה יבואו רועים ועדריהם תקעו עליה אוהלים סביב ראו אשת ידו. קדשו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהריים אוי לנו כי פנה היום כי נטו צללי הערב, קום ונעלה בלילה ונשחית ארמנותיה. זה אומרים על ירושלים. כי כה אמר אדוני צבאות, קירתו עצה ושפכו על ירושלים סוללה. היא העיר אופקד, כולה עושק בקרבה, כי הקיר בור ממאה, כי נקרה רעתה חמאס ושוד, ישמע בה על פני, על פני תמיד חולי ומכה. יבשרי ירושלים, פנתקה נפשי ממך פנשימך, שממה ארץ לא נושבה. יש כאן המשך כל הפרק, מזהיר מהעלייה הזאת, ואז אני מדלג פה לפסוק כ"ב. כה אמר אדוני, הנה עם בא מארץ צפון, וגוי גדול יעור מירקתי ארץ. כן? קשת וקידון יחזיקו, אכזרי הוא ולא ירחמו. קולם קיים יאמה ועל סוסים ירכבו, ערוך כאיש למלחמה עלייך בציון. זה סדרי גודל אחרים. לא הכרתם דבר כזה עד היום. שמענו את שמעו, רפו ידינו. למה? פה, מאחורה, נמצא בזיכרון ההיסטורי עוד מוסס סנחריב, 100 שנה קודם. זה כבר קרה פעם שהגיעה לפה אימפריה ולא רחמה. אז רק לשמוע את האפשרות הזאת עוד פעם קורית, זה... צריך, הזיקתנו חילקה יולדה. אל תלכו השדה ובדרך, אל תצאו השדה ובדרך אל תלכו, כי חרב לאויב מגור מסביב. בת המחי גריסק מתפלשי באפר, אבל יחיד הסילח מספד תמרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. בבת אחת. פתאום, אופק מלא לוחמים. זה לא תקריות גבול, פה, שם וזה. תדמיינו מבצע ברברוסה של תקופתנו. ב-3 לפנות בוקר, 1.5 מיליון חיילים חוצים את הגבול. מטוסים מלמעלה, טנקים, חיילים, 1.5 מיליון, ב-3 בבוקר, זהו. מה? מוסקבה. חזרה. כן, לא משנה. כן. חציית התעלה, כאילו בבת אחת, גם שם, כמה חיילים היו שם? זה... מאות אלפים. כאילו בבת אחת. יותר צפוף, כן, נכון? כי ברוסיה הייתה חזית ענקית, פרוסה על אלפי קילומטרים. וכאן... כן. אז יפה. אבל יחד קראנו את זה. בחון את עתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את דרכם. כולם שרי שרורים ולכי רכיל נחושת וברזל. כולם משחיתים ממה. נחר מפוח מאש תם עופרת לשב צרף צרוף ורעים לו. אם תקו כסף נמאס קראו להם כי מאס אדוני בהם. אז זה הולך להגיע פה איזה גוי עצום. עכשיו, אז אני חוזר לשאלה שלך מוטי, אז מה קורה כשהגוי הזה יגיע? אוקיי, עד אז ירמיהו סובל מהשנה הראשונה ליהויקים עד השנה הרביעית. 4 שנים הוא מתנבא שם וכלום לא קורה וכולם לועגים לו, אבל בסוף זה קורה. וזה קורה בפרק זמן לא ארוך, זה לא שהוא התנבא היום וזה קרה בעוד 40 שנה. זה קרה בתוך פרק זמן של 4 שנים. אז אנחנו גם, אולי נראה את זה בשבוע הבא, את התקווה של ירמיהו שעכשיו יקרה משהו. זה מה שנראה בעצם שבוע הבא, את הניסיון של ירמיהו להקות על הברזל בעודו חם, כשמלך בבל מגיע ועושה כאן את כל העניינים וזה, הוא אומר, או, עכשיו זה הזמן, אולי נצליח להציל ויש הרבה מה להציל. אבל עוד לפני כן, נבואה אחת אחרונה לתקופה הזאת, פרק כ"ד. לא כ"ד, אלא כ"ה. כן. עכשיו, פה בפרק הזה יש פצצה. בסדר? יש... יש פה פצצה. כלומר, בפרקים שקראנו מקודם היה כתוב בעיקר מלך צפון, ארץ צפון, ויכול מאוד להיות שבנבואות הראשונות ירמיהו אפילו לא ביאר לגמרי במי מדובר. אבל פה יש פצצה, תכף נראה מהי הפצצה הזאת שהנביא מניח. והיא גם כן עונה לשאלה ששאלת מקודם. תראו, זה פרק חגיגי. בסדר? יש בו חגיגיות מסוימת, כי יש לו הקדמה. פרקים שיש בהם הקדמה הם פרקים שאומרים, עצור, עצור רגע. תקשיב, יש פה איזה פרק שהוא משמעותי. למה זה משמעותי? מיד נבין. הדבר אשר היה על ירמיהו, על כל עם יהודה, מתי? בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו, זה השיעור שלנו, זה הסדרה שלנו כרגע, השנה הרביעית ליהויקים. אנחנו בזום אין לתקופה הזאת. יהי רצון שאני אעיר אתכם ב-2 בלילה, ואני אומר לכם, מה קרה בשנה הרביעית ליהויקים? אתם מפציצים. לשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדרצר מלך בבל. לא השנה הראשונה למלכותו, השנה הראשונה שהוא הגיע לכאן. מה? פרק כ"ה בספר ירמיהו, פסוק א'. מצאת? רב ארן. כ"ה, בסדר? 25. אני מתחיל. הדבר אשר היה לירמיהו על כל עם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדרצר מלך בבל, אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל יושבי ירושלים לאמור. עכשיו, מכאן מתחילה הנבואה? מן 13 שנה ליהושיהו בן עמון מלך יהודה, ועד היום הזה, זה 23 שנה, היה דבר אדוני אליי, ואדבר אליכם, אשכם ודבר ולא שמעתם. 23 שנים אני מדבר ולא עוזר. אז למה אתה חושב שעכשיו זה יעזור? מה קרה? מה השתנה? הגיע מלך בבל. בסדר? חלון הזדמנויות, תקראו לזה, הזדמנות פז, איך שזה לא יהיה, עכשיו קורה. ושלח אדוני אליכם את כל עבדיו הנביאים, אשכם ושלוח, ולא שמעתם, ולא יתתם את אוזניכם לשמוע לאמור, שובו נא איש מדרכו הרע ומרוע מעל עליכם, ושבו על האדמה אשר נתן אדוני אליכם ולאבותיכם למן עולם ועד עולם. ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים, לעובדם ולהשתחוות להם, ולא תכעיסו אותי במעשה ידיכם ולא ירע לכם, ולא שמעתם אליי נאום אדוני, למען הכעיסני במעשה ידיכם לרע לכם. טוב, יפה. עד כאן תיאור מה היה בשנים האחרונות. ועכשיו תיאור מדויק מה הולך להיות. הכל על השולחן, הכל גלוי, הכל כתוב. לכן כה אמר אדוני צבאות, יען שלא שמעתם את דבריי. הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון נאום אדוני, כל העמים בצפון, ואל נבוכדרצר מלך בבל עבדי. וזה הפצצה. עבדי. קורש, מה כתוב אצל קודם כל קורש? קורש זה אחרי. אחרי נבוכדרצר. אתה יכול להבין, ציפיתי שתשאל את זה, כן? אתה יכול להבין שקוראים לקורש משיחי, כן, כה אמר השם לסר לורד בלפור עבדי. בסדר, אנחנו מבינים שהוא חלק מתהליך הגאולה. אבל להיטלר, לקרוא עבדי, כן. שהנביא יקרא להיטלר עבדי. מה עבדי? מי עבדי? עבדי. הוא כרגע הקבלן מבצע, אומר הקדוש ברוך הוא, של מגמת האלוקות בעולם. הוא העבד שלי. זה הפצצה. כלומר, הכל משתנה. מלכי יהודה, יהויקים, צדקיהו, הם מלכים מורדים בקדוש ברוך הוא, ונבוכדנצר הוא העבד. והביאותים אל הארץ הזאת, ועל יושביה, ועל כל הגויים האלה, סביב החרמתים, ושמתים לשמה ולשרקה ולחורבות עולם, ועבדתי מהם כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל רחיים ואור נר. אז גם המילים האלה, כל ססון, כל שמחה, אנחנו לוקחים את זה. אור הנר בברור חיל, כן. והייתה כל הארץ עוד לחרבה, לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. רבותיי, זאת הפעם הראשונה שהנביא ירמיהו גם נוקב זמן. 70 שנה. אל תשגעו באשליות, הוא לא הולך להגיע ולהיעלם. הוא יהיה פה 70 שנה. זה גם לא המון זמן, אבל זה גם לא מעט זמן. והיה כמלות 70 שנה, הפקוד על מלך בבל, ועל הגוי ההוא נאום אדוני את עוונם, ועל ארץ כסדים, ושמתי אותו לשממות עולם, והבאתי אל הארץ ההיא את כל דברי אשר דיברתי עליה, את כל הכתוב בספר הזה, אשר ניבא ירמיהו על כל הגויים, כי עבדו בה גם הם, בהם גם הם הגויים רבים, מלאכים גדולים, ושילמתי להם כפועלם וכמעשה ידיהם. ועכשיו, יש פה עוד נבואה קטנה, אולי לא יודע אם... כן, עוד נבואה קטנה. יש בגמרא בכתובות, יש מתואר מנהג שהיה נוהג בזמן חכמים. היו שם מנהגים בענייני אבלות, מנהגים שהיום לא נוהגים אותם. לדוגמה, הגמרא אומרת שהיו נוהגים לקבור בתכריכים מאוד יקרים, והגיע מצב שאנשים שהיה נפטר להם את זה, כמו שהם קיבלו משכנתה לשלם, היו זורקים, עוזבים את המת ובורחים. עד שרבן גמליאל, נדמה לי כתוב שם, ציווה על בני ביתו לקבור אותו בתחריכים מפשטן, פשוטים, כדי להפסיק את הסיפור הזה. כמו חתונות, אני יודע מה, מתי. כשגדולי הדור יתחילו לעשות חתונות פשוטות, אז אולי זה גם ישפיע על יותר למטה. אחד המנהגים שמתוארים שם זה שהיו משקים את האבלים 10 כוסות יין כל יום. משקים אותם כוסות יין, שנאמר, תנו שחר לעובד וביין למראה נפש. 7 כוסות או 10, לא זוכר. בפרק ראשון מסכת כתובות. והפסיקו עם זה, כיוון שבאו לכלל גנות והשתקרו וזה, הפסיקו עם העניין הזה. אבל היה מנהג להשקות את האבלים כוס יין. זה היה מנהג. כמו היום סעודת הבראה, אז גם היה מנהג כזה. אז עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, יש פה המון המון אבלים. המון אבלים מסביב, המון כאלה שהולכים לחטוף בראש. המון אומות. קח כוס יין ותשקה אותם. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל אליי, קח את כוס היין, המשך, החמה הזאת מידי, והשקיטה אותו את כל הגויים אשר אנוכי שולח אותך אליהם. תשקה אותם, לדעתי, בפועל, נבואה. ושתו והתגועשו והתעוללו מפני החרב אשר אני שולח בין אותם. זה לא לחיים, אלא זה כוס יין של אבלות. ויקח את הכוס מיד אדוני והשקה את כל הגויים אשר שלחני אדוני עליהם, ראש וראשונה ירושלים. הרי יהודה הוא מלאכיה, אבל תראו איזה רשימה יש כאן. פרעה מלך מצרים ועבדיו, את כל הערב, ערבים, מלכי ארץ עוץ, ארץ פלישתים, אשקלון, עזה, עקרון, שרית אשדוד, אדום, מואב, עמון, צור, צידון, מלכי הישר בעבר הים, כנראה כפריסין, דדן, תמה, בוז, קצוצי פאה, כאלה שזה, יודע מה, מלכי ערב, מלכי הערב, במדבר, זמרי, אילה, מדי, צפון, קרובים, רחוקים, תתם, ששח, כולם ישתו. אמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, שתו ושחרו וקיעו, אולי תקיעו. ששח זה? כן, הוא ישתה כאילו עליהם. כן, וזה רומז כאילו זה שבסוף גם הוא ייפול, כעבור 70 שנה. והיה כי ימענו לקחת, כן, אשר נוכיר שואר בניכם, והיה כי ימענו לקחת הכוס מידך לשתות. מה פתאום, למה שזה יקרה, למה שהוא יחצה את הים ויגיע לאיים, ירושלים וכו'. אמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, שתו תשתו. אתם או שתשתו את זה, מה שנקרא, או בטוב או באינפוזיה תקבלו את זה. כי הנה בעיר אשר נקרא שמי עליה, אנוכי מחל להריה. ואתם מנקה תינקו? סימן שאלה? לא תינקו! הוא יתחיל מירושלים, מלך בבל. אז מה נראה לך שזה עמון או מואב ינצלו? כי חרב אני קורא על כל יושבי הארץ, נאום אדוני צבאות, ואתה תנבא עליהם את כל הדברים האלה, ואמרת עליהם, אדוני ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, שהאוג ישאג על נווהו, ידעת כדורכים יענה לכל יושבי הארץ, בא שם בקצה הארץ, כי ריב לאדוני בגויים, נשפטו לכל בשר הרשעים, נתנם לחרב, נאום אדוני. והמשך כאן כל ההרוגים, מה יהיו, כן, יהיה כאן, אולי נקרא עוד את הפסוקים האלה, כה אמר אדוני צבאות, הנה רעה יוצאת מגוי אל גוי, וסער גדול יאור מירקתי הארץ, חדלי אדוני ביום ההוא, מקצה הארץ לקצה הארץ, הילילו הרועים, התפלשו אדירי הצאן, עבד מנוס מן הרעים וכולי. אני מדלג לפסוק האחרון, עזב ככפיר סוכו, כי הייתה ארצה משם מפני חרון היונה. חרון היונה מזכיר לנו את חרב היונה, שקראנו כבר, ומפני חרון אפו. אלה שתי נבואות שירמיהו מתנבא בשנה הרביעית ליהויקים, ומתנבא פה על מהפכה בילטרלית, מה שנקרא, אזורית עצומה. זה לא משהו קטן, ולכן הציפייה פה היא עצומה לנבואה שתאמר דקה אחרי שזה יקרה. פתאום המציאות, כמו באיזה מתי קסם, בבת אחת מסתדרת לפי הנבואה, ואז זה תהיה הזדמנות של ירמיהו להקות על הברזל ולעשות ליצור שינוי משמעותי כדי להציל, כדי להציל את עם ישראל. האם הוא הצליח או לא הצליח ומה הוא עשה? אז זאת נראה בעזרת השם בשבוע הבא. חזקו ויאמץ לבבכם.